שלום, אנחנו בשבוע שעבר התעסקנו בנחלת בני שמעון. אם היינו מתעסקים בזה השבוע, זה יותר מתאים. אנחנו עומדים. לא, היום זה רק בעומר, אז אני יכול להתעסק בבני שמעון. ראוי רבי שמעון, סמוך עליו בשעת הדחק, ככה אומרים. רבי שמעון יש לו, מסתכל על ההיבט הפנימי של המציאות. סיימנו פעם קודם, דיברנו על שבט שמעון, זוכרים שנוחל בתוך שבט יהודה ועל כל הגלגולים שהוא עובר והסיבות, ההבדלים בינו לבין הלוויים. זאת אומרת שבמהלך יעקב אבינו אומר לשמעון ולוי ששניהם כלי חמאס מכורותיהם וששניהם יהיו, יזרקו בעם ישראל, יתפזרו בעם ישראל. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שיש הבדל, שמשה רבנו בברכות שלו מתייחס לשמעון ולוי, מתייחס להם בצורה שונה, לוי מקבל ברכה. ובמקום במקום החלקם ביעקב, מפיצם בישראל, אז נאמר על הלוויים, יורו משפטיך על יעקב, ותורתך על... אנחנו בפרק י"ט, בסדר? פעם קודמת התעסקנו בחלק הראשון שלו. בסופו של דבר, באמת יש פה איזשהו הבדל. אז מה אמנו וההבדל? אז זה דיברנו עוד פעם בהרחבה יחד פעם הקודמת, שבמהלך השנים קורים כל מיני אירועים שבעצם מבררים, אנחנו פרק י"ט. יש כל מיני אירועים שמבררים, אני רק חוזר על דברים שדיברנו פעם קודמת, אירועים שמבררים ששבט, ששמעון, כנראה המעשה לא היה מספיק לשם שמיים, בעוד אצל לוי המעשה כן היה לשם שמיים, שבט לוי לאורך כל השנים במדבר הם הקנאים, הם אלה שב... חטא העגל, הם אומר לאבי בלמור לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כאילו המוכנות הזאת היא לא לראות אף אחד וללכת עם האמת שלי עד הסוף. כשהשיא של האירוע הזה בא לי, כאילו, זאת אומרת, המפגש קצה שבו אנחנו פוגשים את שבט לוי, עומד אל מול שבט שמעון, זה כמובן בסיפור של חטא ישראל בבעל פאור, שם הנשיא השמעוני, אנחנו כאילו פוגשים את פנחס בן אלעזר מצד אחד, עומד אל מול זמרי בן סלור, נשיא שבט שמעון מהצד השני. ואז פתאום התברר ששבט שמעון כולו חוטא שם. אנחנו רואים את זה אולי גם מהמספרים של כמות ההרוגים וכמות ההבדלים במניינים מה שהזכרנו. ובאמת הדבר הזה מוליד התייחסות שונה לשני השבטים. עד כדי ששבט שמעון נוחל בתוך נחלת שבט יהודה, נטמע שם ובעצם נעלם, אנחנו לא פוגשים אותו עוד כמעט כשבט. אין לו מלך או שופט או משהו שקם מהשבט, זה השבט היחיד. ושבט לוי באמת מקבל מעמד מאוד משמעותי עד היום. הכללה של יעקב, כאילו, לא הכללה, זה שהוא לא מברך אותו, באמת לא, הם לא מקבלים נחלה, אבל למה הם לא מקבלים נחלה? כי השם הוא נחלתם. זאת אומרת, הם מגיעים למצב יותר גבוה, ומה שדיברנו על זה שהמשפט של שמעון ולוי אומרים ליעקב בסיפור של דינה, כזונה יעשה את אחותינו, זאת אומרת, באיזשהו מקום, כאילו צריך לחלק אותו כביכול לשני חלקים, ולהגיד שכל אחד מהם מתכוון, כאילו שם את עיקר הדגש על חצי אחד. לוי מדבר על הסיפור של החזונה, זאת אומרת מה, יהיה מעשה זנות במחנה ישראל, לא יכול להיות. וכל פעם שאנחנו נפגוש איזושהי פגיעה בתחום המיני הזה, אז אנחנו נפגוש שהוא קם, והוא עומד על זה, ולא מעניין אותו מי זה ומה זה, וזה משפחה, וזה לא משנה לו כלום. לעומת זאת, אצל שמעון, כנראה שהדגש היה יותר על הסיפור של אחותינו, זאת אומרת משהו שהוא באמת, אמרנו, קצת יותר דומה לכבוד הרקע, כאילו רצח, לכבוד המשפחה, מה שנקרא היום בחברה הערבית, זה לא אותו דבר, אבל משהו שהוא באמת יותר, קצת יותר מזה, ולכן יעקב אומר, הסיפור הזה של הקנאות הוא סיפור מאוד מסוכן, אני לא רוצה שזה יהיה מקום אחד מרוכז וכו', וגם על זה דיברנו קצת יותר. סיימנו בזה שבט שמעון ממשיך לנדוד, גם בתקופת דוד, והוא עולה באיזשהו שלב, הוא עולה צפונה, נע לכיוון נחלת בני יוסף בכלל, אולי זה חלק מההבנה והרצון של שמעון לחזור אולי למקור שלו, אומר שאולי במקור שבט שמעון אמור היה לנחול את אזור שכם. זאת אומרת, היה ראוי ששמעון ולוי האלה שקבלו את האזור של שכם, שיעקב אומר ליוסף, אני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אז הדבר הזה מתפרש אולי גם על ממש על המקום עצמו, לא רק כחלק נוסף, כשני שבטים, אלא גם על המקום עצמו, אולי זה חלק ממה שגורם לו לחזור. סיימנו. בשני דברים, אחד שיחזקאל הנביא מתאר את לעתיד לבוא את הארץ, חלוקת הארץ, אז שבט שמעון מקבל נחלה, אולי חלק מהתיקון. והזכרנו דברים של מי השילוח, שמדבר על הבחינה המיוחדת של שמעון, שמוכן להיכנס למקומות המורכבים. ולעתיד לבוא, דברים התבררו והתגלו כדברים באמת יותר טובים. טוב, אנחנו עכשיו פרק י"ט פסוק י'. נשארו לנו עוד כמה שבטים שאנחנו צריכים לעבור על הנחלה שלהם, אנחנו נעיר עליהם כמה הערות, בעיקר על השבט האחרון, ואני רוצה שנסיים היום את הפרק. אז אני קורא פרק י"ט פסוק י', והיה על הגורל השלישי לבני זבולון, למשפחותיו, והיא גבול נחלתם עד שריד. אני אקרא את כל הערים וכולי, אנחנו לא נכנסנו בכלל לשאלת הזיהוי, כל עיר פה צריך להבין איפה היא ומה היא וכולי, אנחנו נדבר בקווים מאוד מאוד כלליים על המיקום של השבטים. מי שרוצה לראות זה בצורה יותר טובה, אז יש בדעת מקרא ועוד כאילו פירושים, מה שעיסוק מאוד משמעותי, לנסות להגדיר איפה כל דבר כזה ביחס למקומות האלו היום. טוב, אז ועלה הגבולם לימה ומרעלה, ופגע בדבשת, ופגע אל הנחל אשר לפני יוקנען. ושב משריד קדמה, מזרח השמש, על גבול כסלות תבור, ויצא אל הדוברת ועלה יפיע, ומשם עבר קדמה מזרח, הגיתה החפר, איתה קצין, ויצא רימון המתואר עניה, ונסב אותו הגבול מצפון חנתון, והיו תוצותיו גאי יפתח אל. וקטת ונהלל ושמרון והדעלה ובית לחם, ערים 12 וחצריהן. זאת נחלת בני זבולון למשפחותם, הערים האלה וחצריהן. הערה אחת אולי רק על שבט זבולון, שאני לא מספיק יודע להגיד עליה מספיק, אבל אני אגיד דבר כזה. שבט זבולון מקבל בגדול את האזור הגליל התחתון. אבל זה קצת מוזר, למה? כי מה אנחנו יודעים על שבט זבולון? אנחנו מכירים את הברכה של יעקב. יעקב אומר לזבולון, זבולון לחוף ימים משכון, והוא לחוף אוניות וירחתו על צידון. זבולון לא מגיע לא לים ולא לצידון. מי מגיע לאזור הזה, לאזור הים עד צידון? יש שבט אחר, שבט אשר. שבט אשר יושב בגליל העליון עד צידון. הוא מגיע כאילו עד הים, הוא לא מצליח להוריש את כל הערים שם, זה ערים מאוד חזקות, אבל בגדול זה משהו כזה. גם בברכה של, של, של משה זה נשמע שזה יותר מתאים לסיפור, זה מדבר על זבולון, זבולון אמר סמך זבולון בצאתך. מה זה סמך זבולון בצאתך? באופן פשוט הכוונה לאיזשהו מרחבים של מסחר, יציאה אל המסחר, ששם מזה הפרנסה שלו, המסחר באמת קשור לים. אז ראיתי שיש מי שרוצה שאומר, יש גמרא כזה מדברת ששבט זבולון מתלונן על השטח שלו וכולי, יכול להיות שהם לא כל כך רוצים את הנחלה הזאת, ואז אולי בגלל זה גם משתנה קצת הכיוון שלהם, אבל אני באמת לא יודע להגיד מספיק יותר מזה. הנחלה הבאה היא נחלת שבט יששכר, שנחלת שבט יששכר היא מופיעה פה, אני בעיקר אזכיר נקודה אחת. מה הקשר בין זבולון ליששכר?
יששכר
וזבולון. יש הסכם מאוד מפורסם של יששכר וזבולון, ש... אחד ילמד תורה והשני יפרנס אותו. זה רק צריך להיות הסכם דו צדדי של יששכר וזבולון. אמא שלי אומרת שכשהיינו קטנים, אני ואח שלי אמרנו שנעשה, שאני ילמד והוא יישב והוא ישלם.
מה הוא עושה היום?
אני לומד. הוא עורך דין. טוב, ליששכר יצא הגורל הרביעי לבני ישראל למשפחותיה, והיא גבולם יזרעאלה והכסולות ושונה וחפריים ושיעון ואנחרת והרבית וקישון ואבץ ורמת ואין גני ואין חדה ובית פצץ ופגע גבול בתבור ושחצימה ובית שמש והיו תוצאות גבולם הירדן, ערים 16 וחצריהן. זאת החלטת מוטה בני ישראל למשפחותם, ערים וחצריהן. גם על זה הערה קטנה, רק יש פה את העיר בית שמש, לפני כן פגשנו את העיר בית לחם, שתי ערים שאנחנו מכירים אותם מנחלת יהודה גם מהדרום, אז זה ודאי לא אותו אזור, אבל זה, יש שמות שחוזרים על עצמם. עכשיו, בשתי הדוגמאות האלה מאוד קל להבין למה הם חוזרים. למה? למה שבית שמש ובית לחם, נגיד, יחזרו? יותר מאשר בית פצץ, הרבית וקישיון ואבץ. למה? לא, בעיקר כי השם הוא שם מאוד מאוד, כאילו, מתבקש. זאת אומרת, בית שמש כנראה קשור איכשהו למשהו קשור לשמש, או בית לחם אולי לאזורים של חיטה או דברים כאלו. זה יכול להיות שיש כמה מקומות כאלו. בסדר? כאילו מקומות עם שם שהוא מאוד כללי, אז פוגשים הרבה כמותו. שם מאוד ייחודי, אז אנחנו
פוגשים...
יש לנו, כן, יש לנו כמה כאלו. בית לחם, אנחנו אומרים, אגב, גם היום יש יישוב שנקרא בית לחם הגלילית. ש? יכול להיות. כן? אז יכול להיות, אני לא... בזה אני יותר חזק בברית הישנה. סתם. לא, זה לא יכול להיות, אני באמת לא מכיר. ששם הוא נולד כאילו? אתה אומר שכאילו שהבית לחם הצפונית ולא הדרומית בעצם. טוב, באמת שזה הגיוני בעיקר. בסדר, ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר, למשפחותם, אנחנו עולים. יששכר יושב בעצם כאילו מזרחית לשבט זבולון באזור העמקים, נחזור אליו לישככר, אבל זה בגדול אזור העמקים עד כיוון הירדן. ויצא לגבול החמישים מטה בני אשר, חולים צפונה לגליל העליון, וגבולם חלקת וחלי ובטן ועכשף ועל מלך ועמעד, ומשאל ופגע בחרמל הימו ושחור לבנת ושב מזרח השמש בדגון, ופגע בזבולון ובגי יפתח אל צפונה ובית העמק ונריאל, ויצא אל כבול משמאל, ועברון ורחוב וחמון וקנה עד צידון רבה. זהו צפונה עד צידון, ושב הגבול הרמה עד עיר מבצר, עד עיר מבצר צור, ושב הגבול חוסה, והיו תוצאותיו, היה מחבל אכזיבה ואומה ואפק ורחוב, ערים 22 וחצריהן. זאת נחלת מטה בני אשר, למשפח אותם מהערים האלה וחצריהן. לבני נפתלי יצא הגורל השישי. אנחנו הולכים עכשיו, אנחנו עלינו צפונה, ועוד פעם הולכים מזרחה עכשיו, ימינה. יצא הגורל השישי לבני נפתלי משפחותם, ויגבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום, ויהיו תוצאותיו הירדן. ושב הגבול לימה אזנת תבור, ויצא משם חוקוקה. הוא פגע בזבולון מנגב, ואשר פגע מים, ויהודה ירדן מזרח השמש. פסוק מאוד מוזר. אם אני קצת אומר את זה מהר, אבל עוד פעם, בוא נעשה פה את הסדר. ושב הגבול לימה, ויצא משם חוקוקה, הוא פגע בזבולון מנגב. מה זה אומר שבזבולון מנגב? דרומית, זאת אומרת, נפתלי מגיע עד זבולון מדרום, שזה הגיוני, ובאשר פגע מים, מערב יושב אשר, בסדר, איפה שהים הגדול, ים התיכון, זה גם הגיוני, ויהודה, הירדן, מזרח השמש. אתם מבינים? מזרחית, הוא מגיע עד יהודה. איפה אנחנו, איפה יהודה? יש לכם ציור של המפה, פחות או יותר, איפה, איך נראית ארץ ישראל? בוא נראה, יש פה... אז אני אגיד ככה, אנחנו נמצאים אם אנחנו נמצאים באזור החלק הצפוני של ארץ ישראל, נגיד כנרת וצפונה, בסדר? נגיד בערך מקו הכנרת, קצת דרומית לקו הכנרת, זה יששכר וזבולון, פחות או יותר לכיוון הים התיכון, ואז מעליהם, בצד אחד צמוד לים זה אשר, בצד השני זה נפתלי, יהודה נמצאים הרבה דרומה, זאת אומרת דרומית ליששכר וזבולון יש לנו בכלל את מנשה, ואז את אפרים, ואז את בנימין, ואז את יהודה. יהודה נמצא ב... הוא מגיע נגיד עד ים המלח, עד צפונית לים המלח. כן, זה מעולה. בסדר? זה דוגמה... תמונת... צריך לו, בסדר, אני... אתה יכול לפתוח את זה. הסיפור פה של יהודה מאוד מאוד מוזר, אז יש מי שרוצה להגיד שאולי הייתה איזושהי רצועה של שבט נפתלי, שבעצם רצה עם בקעת הירדן, כאילו עד יהודה. או להגיד הפוך, שיהודה יש להם איזשהו... אפשרות נוספת זה להגיד שהיה אזור שנקרא על שם יהודה שמה מכל מיני סיבות, אולי קשור ליעיר בן מנשה שגר בעבר הירדן באותו אזור, והוא אולי משבט יהודה בכלל. אז אולי זה קשור לזה. בסדר, טוב, אני ממשיך אבל הלאה. והרי מבצר הצידים צר וחמת רקת וכינרת, ואדמה והרמה וחצור וקדש ועדרי ואין חצור ועירון ומגדל אל, חרם ובית ענת ובית שמש, ערים 19 וחצרים. עוד פעם בית שמש. זאת נחלת מטה בני נפתלי, משפחותם מערים וחצרים, למטה בני גד, סליחה, למטה בני דן, למשפחותם. אנחנו הגיעים עכשיו לשבט האחרון פה. יצא הגורל השביעי, והיא גבול נחלתם צורעה, ואשתאול, ועיר שמש, ושעלבין, ואיילון, ויתלה, ואילון, ותמנת, ועקרון, ואלתקה, וגיבטון, ובעלת, ויהוד, ובני ברק. וגת רימון, ומי ירקון והרקון עם גבול מול יפו, ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו בני דן וילחמו עם לשם, וילכדו אותה ויקו אותה לפי חרב, וירשו אותה וישבו בה, ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם. זאת נחלת מטה בני דן למשפחותם מערים האלה וחצריהם. אז על שבט דן אני כן רוצה שאולי טיפה נתעכב קצת יותר. שבט דן, נקודה מעניינת, קודם כל דבר מעניין אולי ראשון, שבט דן הוא השבט האחרון שנוחל את הנחלה שלו בארץ ישראל. דבר הזה מאוד מאוד מתאים לשבט הזה, למה? מה אנחנו יודעים עליו? שהוא מאסף לכל המחנות. זאת אומרת, אם שבט יהודה הם הראשונים בהליכה במדבר, אולי עוד כבר מנחשון בין המנדב שקופץ למים, אז מאוד הגיוני ומתאים שהם יהיו הראשונים בירושת הארץ. בהקשר הזה, אז גם שבט דן הם האחרונים. הם השבט תמיד המאסף והם האחרונים. גם בנחלה. הרשימה הראשונה, גבול נחלת צורעה, אשתאול ועיר שמש, מוכרת לנו גם מנחלת שבט יהודה. עיר שמש אפשר להתלבט עם עיר שמש ובית שמש, זה אותו דבר, אבל בטח צורעה ואשתאול. עכשיו זה לא, נגיד ככה, זה לא מוזר, כי על פניו קודם כל יש קו גבול משותף בין יהודה לבין דן. עוד פעם, יהודה, אם יהודה זה אזור ההר, בסדר? אני לא אוכל את המעבר לשפלה, את יהודה, ויש את הירידה אל אזור השפלה. אז שבט דן פוגש באזור בית שמש את שבט יהודה. שבט יהודה כאילו, מבית שמש תעלו לכיוון ירושלים, בסדר? ושבט דן מבית שמש תרדו לכיוון שלנו יותר. לכיוון החוף. הם נפגשים שם. אבל צריך אולי להבין למי שייכות בעצם הערים האלו. זה באמת זה שני שבטים שיש ביניהם קשר, אבל קשר כאילו לפעמים הופכי כזה. אנחנו יודעים לדוגמה שכאן היו קשרים ביניהם. חז"ל אומרים על שמשון, שמשון היה משבט דן. בסדר? הוא דני משבט דן. אבל חז"ל עושים חשבון, הם אומרים שאימא שלו נקרא הצלפוני. הצלפוני זה שם שמופיע בספר דברי הימים. בדברי הימים יש איזושהי רשימה כזאת שבה השם שלה מופיע. אני צריך אפילו לדלג איתי לשם. ובני יהודה, פרץ וחצרון וחרמי וחור ושובל, ראיה בן שובל וכו'. ואלה אבי ראיתם, ראיתם בעין ובתת, ישראל וישמע וידבש, ושם אחותם הצללפוני. אז חז"ל מבינים שהרבה פעמים שכשיש פתאום איזה אזכור של שם של מישהי שמופיע פתאום, כנראה שיש לה איזושהי משמעות, זאת אומרת, לא תמיד מופיע, כנראה שהיו עוד אחיות, זה לא קורה רק פה, וכאילו לא היו, ודאי שלא היו להם רק בנים. אם יש גם אחיות שפתאום מוזכרות, כנראה שלהם איזושהי משמעות, וחז"ל אומרים כבר שזאת האמא של שמשון, אולי זה יכול להסביר קצת מערכת היחסים בין מנוח לבין אשתו. אני מכיר בזמני שזמני היום של אם מישהו היה מתחתן והיה עובר ללמוד ליד איפה שאשתו נמצאת, לומדת או זה, זה קוראים לזה כולל מנוח. איפה הולך יום, קוראים לזה כולל מנוח, מה זה מנוח? והלך מנוח אחר אשתו. ככה זה כאילו, לפעמים, מה מחפש, היא לומדת עכשיו בבר אילן, לא צריך למצוא עכשיו ישיבה במרכז, פתאום להסתדר, כל מיני כאלו. אבל באמת, במערכת היחסים שם רואים שהיא כאילו מאוד חזקה, משמעותית, הפעם המלאך פוגש אותה, אומר לה את כל הדברים, היא גם כאילו מאוד דומיננטית שם. יכול להיות שזה קשור לתחושה הכללית של מנוח כנציג שבט דן, שמערכת היחסים של שבט דן אל מול שבט יהודה היא לא סימטרית. ויש שם איזה שם, אולי איזשהו פער כזה ביחסי הכוחות ביניהם. אבל שמשון עצמו נולד מהחיבור הזה בין יהודה לבין דן, ואנחנו גם נראה שהוא אמנם שופט את ישראל והוא נציג שבט דן, אבל יש לו כל מיני אתגרים ומורכבויות אל מול שבט יהודה. שבט יהודה, מה יעשו לו? נגיד, ירדו אליו ומה יגידו לו? אנחנו הולכים להסגיר אותך לפלישתים. הם אלה שמסגירים אותו לפלישתים. טוב. אם אנחנו חוזר רגע לפסוקים אצלנו, יש פה פסוק שצריך אולי לשים לב אליו יותר. ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וילכדו אותה. אז מה קורה כאן? מה זה ויצא גבול בני דן מהם? איך אתם מבינים את הפסוק הזה? לא, אז האמת שההבנה פה היא הפוכה. ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו בני דן וילחמו עם לשם. הסיפור של בני דן די מוכר, נפגוש אותו בספר שופטים, שבאיזשהו שלב לא טוב להם בנחלה שלהם, עוד מעט נבין לה יותר למה, ואז מה הם עושים? עולים צפונה לדן, מה שנקרא נחל דן, תל דן היום, ממש בחלק אזור קריית שמונה, וכובשים שם את העיר לייש ועוברים לשם. למה זה קורה? אז הסיפור הזה כבר רמוז פה, מתחיל כבר פה, ויצא גבול בני דן מהם. זאת אומרת, מישהו לוקח להם את הנחלה שלהם. אז מה שמופיע פה אולי אפשר אולי להתלבט, אלא בספר שופטים הוא די יותר מפורש. בתחילת ספר שופטים... זה כן, הם גם, זה נכון, עוד מעט ניגע גם בזה. הם באמת בגבול עם הפלישתים, כמו שאנחנו פוגשים אצל שמשון. בסדר? אבל אני רוצה רגע, בוא נקרא את זה רגע בספר שופטים. שופטים פרק א', בשופטים פרק א', אנחנו, יש איזשהו סיכום של כל מה שעם ישראל לא מצליח להוריש. ולהוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה, פרק א', פסוק כ"ז. בסדר? להוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת הענך ואת יושבי דור, מגידו, והיו לכנעני לשבת בארץ הזאת. אז תסבירו לי מה קורה. והיא כי חזק ישראל וישם את הכנעני למס והורש להורישו. תנו לי... תסבירו לי מה קורה נגיד עם שבט מנשה, זה דוגמה שתחזור אחרי זה אצל עוד, אצל אפרים, לא רואו שאתה כנעני יושב בגזר, שכנעני בקרבו בגזר. מי שולט במרחב? עם ישראל. בתוך המרחב שבו עם ישראל שולט, מה קורה?
יש,
זהו, זה יותר מעמים, זה בעיקר ערים, נכון? זאת אומרת, את בית שען ואת בנותיה, יש כל מיני מרחבים כאלו, אולי מלכויות קטנות, נגיד בית שען ובנותיה, משהו כזה שאולי, באמת, אולי איזשהו מלך אחד, ויש לו כל מיני דברים מסביב. והמצב הוא שכמו שאנחנו מכירים, כמו שנכיר, זה בעצם הפתיחה לספר שופטים, לכל מה שעתיד לקרות בספר שופטים. יש עמים שנשארים פה, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לנסות באמת ישראל, כשעם ישראל לא מתנהגים בסדר, אז העמים האלה שיושבים פה, מה הם עושים פתאום? אז הם פתאום עושים אינטיפאדה, נכון? זאת אומרת, זה כאילו ממש, ממש סיפור מאוד דומה. אתה תופס את המרחב, כמו ששת הימים, עם ישראל תופס את המרחבים, נשארים ערים פלסטיניות שיגרים בהם פלסטינאים, ואז בהתחלה הם אולי בשקט, ובאיזשהו שלב הם מרים את הראש ומושים, אז יש זמנים שהם יותר שקטים, זמנים שהם פחות שקטים, זה חוזר סיפור מאוד דומה. טוב, אז פסוק לימד זבולון לאוריש את יושבי כתרון, אשר לאוריש את יושבי עכו, ותפיק וישב האשרי בקרב הכנעני, נפתלי לאוריש את יושבי בית שמש וכו'. ואז פסוק לימד דלת, תראו, אנחנו, יש פה, תראו אם יש פה איזשהו שינוי. וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק, והיו להם אורי לשבת בהר חרס, באיילון ושעלבים, ותכבד יד בית יוסף, והיו למס. מה היחס בין האמירה על כל השבטים לבין האמירה על שבט, את שבט דן? מה אתם אומרים? פסוק למדל, תקראו אותו שוב. זה אותו סיפור או סיפור אחר?
הם תקפו אותם ולא דן את האמורי.
זאת אומרת, זהו, בכל השבטים, עם ישראל נגיד כובש, תופס, מנצח, יש כל מיני ערים שנותרות. אצל שבט דן, הסיפור הוא אחר. וילחצו האמורי את בני דן, ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק. זאת אומרת, שבט דן הם אולי השבט היחיד שלא מצליחים להוריש את, את, את העמים שיושבים שם.
זה קשור לזה שהם
נעשה. שאלה, לא יודע, כאילו, זאת אומרת, יכול להיות שזה קשור לזה שהם אחרונים וזה. בעיקר אני חושב בצורה פשוטה מה הסיפור בעיקר. כי לא נתנו לרדת לעמק. בעמק, עם ישראל, לאורך כל התקופה, הוא תמיד חלש יותר. למה? כי מה יש בעמק?
מישור.
נכון, ומה המישור מאפשר? זוכרים? בעמק יש מרכבות. בעמק יש מרכבות, לעם ישראל אין מרכבות. זה חלק אולי מאיזושהי תפיסה, דיברנו על זה כבר, אם אתם זוכרים אולי בכיבוש של חצור, שמעקרים את הסוסים. אתה אומר, קח את הסוסים, למה לא? יש משהו, כבר, יש משהו בתפיסה שאומר, ההתנהלות תהיה אחרת, אתה לא, אולי זה חלק מזה שאתה לא, אתה לא סומך יותר מדי על הכוח הצבאי שלך, אלא אולי זוכר קצת יותר מי אתה ומה, אתה אפשר, אנחנו יכולים להרגיע, כן, זאת אומרת, הסיפור שלא ירבה לסוסים אצל המלך אולי קשור לזה, אנחנו יכולים להגיד, לפעמים להרגיש שזה קצת היום, שכשצהל נגיד היה יותר קטן וחלש, מבחינת אמצעים, אז הייתה יותר תעוזה, וזה היה שלב שגם הייתה איזושהי אמונה במה שנקרא בצדקת הדרך, דברים כאלו, שאפשרו לעשות כל מיני פעולות מאוד מאוד משמעותיות. תראו את ה, לא יודע, לוחמי ה-101. יחידה קטנה פעלה בצבא כמה חודשים. אם אתם רואים, יש תמונות שלהם מהפעילויות, עם איזה ציוד הם יוצאים? יצא לכם לראות פעם? מה זה? לא, יש להם וסטים כאלה כלום, שיש לך רק כאילו חוט כזה, ושתי מימיות וזה, משהו כזה, ובלי קרמי, ובלי קסדה כזאת שאני לא יודע מה, ובלי כל המיגון שבדברים שאנחנו מכירים היום, הם לא עם ברכיות ולא עם שום דבר, אבל זאת יחידה שבאמת, כאילו, היה בה איזשהו אמון מאוד מאוד גדול במה שאנחנו עושים, והדבר הזה אפשר להם לפעול. איך הם פעלו, אגב, זה יהיה קשור אולי קצת עוד רגע לדברים שלנו. איך הם פועלים? כן, מה הנקודה שלהם? פעולות, זאת אומרת, הם עושים פעולות גרילה כאלו, הגעה לעורף, נגיד לעורף האויב, הפתעה, יש פעולות מאוד מפורטות, לא יודע, מאיר הר ציון יוצא באיזה ליל שלג אחד לאזור הר חברון, מגיע עד חברון בלילה בשלג, כאילו מפוצץ איזה בית וחוזר, זה יוצר באמת איזשהו הד מאוד גדול. ויחידה שפועלת ממש תקופה קצרה, לדעתי כמה חודשים, אני לא טועה, מתפרקת, מאוחדת עם הגדוד הכי טוב בצבא, גדוד 890, שבאותה זמן, 890, זה גדוד בריטי כזה יותר, כי יש שם בעיקר תרגילי משמעת וסדר. היום המצב שלנו אחר, הצבא מאוד מאוד חזק, יש לנו מטוסים מאוד חזקים, יש לנו טנקים עוד זה, אתה רואה לוחם חיר היום, הוא נראה הרבה הרבה, כאילו הרבה הרבה יותר טוב. אנחנו הרבה פעמים מתנהלים הרבה פחות טוב. זאת אומרת, אנחנו מתנהלים בפחדנות, מי שמכיר היום את התפיסה, תפיסת הביטחון הצהלית, שהיא מאוד מאוד מתסכלת. אני חווה אותה במילואים וזה מתסכל מאוד מאוד. אנחנו מחפשים את המחבל הקודם ולא את המחבל הבא. זאת אומרת, קורה אירוע, מה מבטיחים לנו מערכת הביטחון? נשים ידינו לרוצחים. מה זה לא מעניין אותי אם תשים ידך על הרוצחים או לא? מה אני רוצה שתשים ידך? על הרוצח הבא. אני רוצה שהוא לא יעז לצאת לפעולה. כל עוד אנחנו נשאר סטטים, עומדים בכל מקום אפשרי, נתפוס את חווארה, ניתן ידיים ונחזיק את חווארה, יש כלל צבאי שאומר, קו המגע, לעולם ייפרץ. תמיד נחטוף. רק אם אנחנו נוכל להיות במקום שבו אנחנו באיזשהו ביטחון יותר גדול במה שאנחנו עושים, ואמונה בזה, אז נוכל להיות יותר חזקים. כי הרבה פעמים כשאדם יוצא מאוד חזק, כאילו מאוד, הוא משדר חולשה ולא חוזק. תפסנו, שנה שם הקו, תפסתי איתי ביצר, היה כפר למטה, שהילדים היו זרוקים אבנים על החיילים כל הזמן. בסדר? האמת שמהרגע שהגעתי, הם לא זרקו עלינו. היה לי נגמרה להם איזה חופש או משהו, אז כאילו הוא לא... אבל פלוגה לפנינו... מה זה? כן, כן, בדיוק. פלוגה לפנינו, הם זרקו עליהם כל הזמן. באמת, כאילו, אולי כמיון החלמים. אבל הם זרקו עליהם כל הזמן, והם זורקים עליהם אלפא וכל מיני כאלה. ואז אני זוכר, אמרתי, כאילו, גם למחל, אמרתי גם לחבר'ה, אם זורקים לנו אבנים, אתם יודעים מה אני מצפה שתעשו? תורידו נשקים ווסטים, בלי נשקים ווסטים, בסדר? ותרדו למעלה ותתפסו אותם, למעלה תתפסו אותם. זאת אומרת, כאילו, בסוף, אני לא מצפה ש... אני לא מצפה שילד, לא יודע מה, ילד כזה בזה, יקבל כדור עכשיו או משהו כזה. אם אתה יורד עם קרמי וזה, אתה משדר פחדנות יותר מאשר חוזק. בוא נגיד ש... הסיכוי, בוא נגיד ככה, אם בתור חייל, אם תלוי איזה אבנים וזה ילדים, ילדים קטנים, ילדים בית ספר כזה, אם מישהו עכשיו זורק לך אבנים בשכונה, היית יורה בו? למה שם זה נשמע לך לגיטימי? עכשיו, אני לא אומר בקטע, עזבו, אני אומר, באמת, בלי... ואני לא אומר בקטע המוסרי. לא, הם לא ילדים מאוד נעולים, זה ילדים שיש להם הפסקות בבית ספר לשעות קבועות, והם יוצאים מהפסקה, וזה מה שיש להם, לא, זה לא זה משהו. אתה יודע, אני אומר, לא, לפעמים אנחנו משדרים, בהרבה פעמים, מרוב זה, אנחנו משדרים יותר חולשה מביטחון. היה כללים. עם איזה רכבים מותר להסתובב בכפר? אתם מכירים, לא יודע, זה. מתי שבסוף הקו, התחלתי לאשר שאני נכנס עם הסוואנה. לא יודע, כדי שירשמו לי שאני עושה פעילויות, לא משנה מה. אז הודיעו לי שהמחת לא מאשר כניסה עם סוואנה לתוך הכפר. אמרתי לה, אני כבר חודש פה, עושה סיבובים קודם עם הסוואנה בתוך הכפר. כאילו זה... שוב, זה פעם זה עמדה פחדנית כזאת, עד שאתה לא נכנס, ממוגן, וכולם זה, ועם ה... ואנחנו פחדנים, אז אנחנו חוטפים.
אני חייב להגיד שכל פעם בהפסד אנחנו הרגשנו יותר מושפלים
מה שאני אישית. מה, התנהלות שלנו בהפסד, הרי הפסד אם זה משחק שהצבא מנהל אותו. אתה יודע מתי זה? אתה יודע מה הכללים? אתה יודע מתי זה מתחיל, אתה יודע מתי זה נגמר. נכון? אתה מחזיק, אתה... כן. זה כשהצבא לא יודע מה הוא צריך ורוצה לעשות. כשהיינו מתעצבנים
וזורקים אבנים, היום שאתה לא לזרוק אבנים. זה היה כאילו הנשק הכי טוב
שלך. שוב, באמת היה צריך להחליט קודם כל שדבר כזה לא קורה. אם היו מחליטים בצבא שדבר כזה לא קורה, אז זה לא היה קורה. יש הרבה דרכים הרבה יותר פשוטות לגמור אירוע כזה. אבל אנחנו לא מחליטים את זה. זה בהרבה דברים ככה. טוב, אז אנחנו חוזרים רגע לסיפור של שבט דן. שבט דן באמת לא מצליח במשימה הזאת שלו. ובסופו של דבר, הם עוזבים צפונה, יכול להיות שבין היתר בעקבות הדבר הזה, שבט יהודה אולי תופס להם חלק מהערים. כי הרי הם נמצאים שם על הפריפריה, אולי זה גם חלק מהסיפור של הכפילות פה בין השמות. העלייה של שבט דן היא לא עלייה שמחה. זה לא שאומרים, טוב, יאללה, אנחנו זה, נמאס לנו מהצפיפות ויוקר המחיה בגוש דן, אנחנו בוחרים... לעלות לפריפריה, לקריית שמונה, קצת יותר אוויר, יותר זה, לעשות יותר יוגה בבוקר. זה לא הסיפור. הסיפור הוא בסוף שהעיפו אותם משם, והם מאוד מאוד מתוסכלים. זה גם יסביר אולי את המסע שלהם צפונה. אתם זוכרים איך נראה המסע שלהם צפונה? בסוף ספר שופטים אנחנו נפגוש את המסע שלהם. איך הם עולים? זה מופיע בסיפור של פסל מיכה. יש את הפסל מיכה, ואז מגיעים שבט דן באותה תקופה, מחפשים איפה לגור. אני אקרא לכם את זה. וישלחו בני דן, ויהי איש מיער אפרים שמו מיכיהו, פרק שופטים פרק י"ז, מתחיל סיפור פסל מיכה, הוא מחליט לעשות את הפסל, ואז מגיע נער מבית לחם, משפחת יהודה, והוא לוי, ואז הוא בא אליו ונשאר אצלו, ובימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו נחלה עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. זאת אומרת שבט דן, עד סוף תקופת השופטים עוד לא מוצא איפה להתנחל. וישלחו בני דן ממשפחתם 5 אנשים, ואז הם חוקרים את הארץ. זו שאלה, בספר זה מופיע בסוף. נכון, נכון, לכן אני אומר, אני לא נכנס לבור הזה. איך שלא יהיה, הם בשלב הזה, הם בטח אחרי שלב ההתנחלות של כל השבטים, הם עוד לא יודעים איפה הם נוחלים, ואז הם שולחים אנשים, הם רואים את פסל מיכה, רואים את העיר לאיש בצפון, חוזרים, אומרים לכולם, יאללה, נלך. ואז כשהם עוברים, הם אומרים לכם, יש פה בבתים האלה אפוד, טרפים, פסל מסכה, בוא נראה מה נעשה, ויסורו שם, ואז וישאלו לו לשלום, 600 איש חגורים כלי מלחמתם ניצבים פתח השער אשר מבני דן. ונכנסים 5 האנשים, לוקחים את הפסל ואת האפוד, כן, תחשבו, בינתיים בפתח עומדים אנשים חמושים, הם באים, לוקחים להם את האפוד, אחרי שהם התארחו אצלו. ואז הנער, ואמרו, ויקחו את הפסל האפוד את רפים, ואמרו לכהן, מה אתם עושים, אותו לוי? אמרו לו, אחרי, שים אתך על פיך, לך עמנו, מה אתה מעדיף להיות? כהן לאיזה משפחה קטנה או לכל השבט? בוא תהיה הכהן שלנו, טוב, אז הוא בא איתם, ואז, וילכו, ויפנו ואילכו, ישימו את הטף ואת המקנה לפניהם, הם הרחיקו מבית מיכה, ואז האנשים נזעקו והדביקו את בני דן. זאת אומרת, מה? תחשבו שמיכה יירח אותם פתאום, הוא גלה שהם יצאו עם כל מיני דברים שהם לקחו לו. ויקראו לבני דן ויסובבו פניהם ואמרו למיכה, מה לך כי נזעקת? מה זאת אומרת מה לך כי נזעקת? אני נזעקתי כי גנבתם לי. ואמרו, ויאמר את אלוהי אשר עשיתי לקחתם את הכהן, ומה לי עוד ומה זה תאמרו אליי, מה לך? ואמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך עמנו, פן יפגעו בך אנשים מרי נפש, ואספת נפשך ונפש ביתך. בסדר? יש כל מילים, מה שנקרא, טוב, כאילו, לא, בוא, לטובתך, אני אומר, באמת, אני מחבר אותך וזה, אבל לטובתך עדיף לך לשתוק. כי יש פה אנשים שאני לא יודע מה יעשו, הם ישמעו אותך ככה זה, לא יודע מה יקרה, מה זה. מאיפה זה מגיע הדבר הזה? באמת, יש משהו אצל בני דן שהוא מאוד מאוד, הם עולים מהאזור שלהם בתסכול מאוד גדול. הם היחידים שלא מצליחים לכבוש. אולי גם, אולי הם מצפים שמישהו יעזור להם ואף אחד לא עוזר להם, והם עולים צפונה, ואז הם עולים, כובשים את העיר לייש, ויקראו שם העיר דן, והקימו להם את הפסל, ויונתן מגרשון בן מנשה היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ, וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. זאת אומרת, כל הזמן שהמשכן נמצא בשילו, בני דן עובדים לפסל שלהם בצפון. למה זה משמעותי לדעת על שילו? מה קורה בשילו? אתם זוכרים מה ראינו שקורה בשילו? אם זה התחלנו בעצם את הפרקים האחרונים האלה שלנו, מה קרה בשילו? חלוקת הארץ. זאת אומרת, יכול להיות שיש משהו לבני דן שמרגיש, יש להם איזשהו תסכול וכעס על מה שקרה שם בשילו. בשילו חילקו את הארץ, ומשהו בסיפור הזה לא עבד להם. והם אולי בתחושה מאוד לא טובה. זאת אומרת, הם היו בזה, אולי הם אפילו הקריבו קורבן, יש אפילו אמירות שיכולים אולי להכיר אותם עד היום. זאת אומרת, שמישהו קרא לו משהו לא נעים, זה, ואז הוא קיבל על עצמו, מעכשיו הוא שומר שבת. מעכשיו הוא לא יודע מה הוא עושה, ואז מה קורה? המצב לא משתפר. אז החוויה לפעמים עלולה להיות, ככה, אז לא זה. בסדר? אני אומר, זה מי שיוצא לשמוע, יוצא לשמוע אותם, לא כאילו, לא פעם ולא פעמיים. אז הוא, כאילו, הוא אומר, באיזשהו מקום, בני דן אומרים, אם זה מה שקרה בשילו, ואנחנו לא, אף אחד לא עזר לנו ולא קרה מזה שום דבר, אז אנחנו את הסיפור הזה של שילו ואת האלוהים שם, אנחנו לא מעניין אותנו יותר. טוב, מה שבט דן אמור היה לעשות? אז האמת היא שיעקב אבינו שמחלק את הנחלות, אם אתם זוכרים, זה ספר בראשית, אז הוא מדמה את השבטים לבעלי חיים, והבעל החיים שהוא מדמה את שבט דן, מה הוא? נחש. נכון, דן ידין עמוק, אחד שבטי ישראל, יהי דן, נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך יקווה סוס, ויפול רוכבו אחור לישועתך, כי ויתי השם. יעקב מבין ששבט דן הולך לרשת את אזור באמת השפלה, גוש דן, מה שאנחנו קוראים היום, ובאזור הזה הולכות להיות מרכבות וסוסים. מי יותר חזק, הסוס או הנחש? הסוס יותר חזק. איזה חיה יותר חזקה?
סוס מול נחש.
סוס, סוס הרבה יותר חזק מהנחש. זאת אומרת, אם הסוס רומס את הנחש בזה, יש לו, אין לנחש סיכוי. מתי יש לנחש סיכוי? אם הוא מגיע ומקיש אותו מאחורה, נכון? זה מה שאומר פה. יעיד הנחש על ידי השמונה לאורך, הנושך, מה? מה הוא נושך? עקבי הסוס. את החלק האחורי של הרגל, אם הוא מגיע מאחורה. דן יהיה נחש עלי דרך. אנחנו מכירים שלוש דרכים מרכזיות בארץ ישראל. יש לנו את מה שנקרא דרך הים, מה שקורה דרך החוף. יש את מה שאנחנו קוראים דרך האבות. יודעים מה זה דרך האבות? כן, ציר 60, בעצם מה שעובר על ציר ההר, מבאר שבע צפונה, דרך ההר. ויש דרך רוחב שעוברת באזור עמק ישראל. אז שבט דן יושב עלי דרך, יושב על הדרך הזאת, על דרך הים. בעמק ישראל ישב שבט יששכר, יששכר חמור גם, יושב בין המשפטיים, בזמן שלום האדמה, יש לו אדמה טובה, וכל מי שעובר אצלו משלם לו מיסים. בזמן מלחמה, מה קורה לו? הוא מהראשונים שחוטפים, כי באמת כמעט, כאילו, יש הרבה מלחמות שגם קורות שם, זה אזור שעוברים בו המון, יש איזשהו, זה עמק ישראל מחבר בין דרך הים לדרך המלך. דרך המלך היא דרך מאוד גדולה משמעותית שעברה בעבר הירדן המזרחי. בכל אופן, שבט דן יושב על, 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 על אזור החוף, והוא אמור להיות זה שנושך עקבי סוס. זאת אומרת, אם אני חוזר רגע לסיפור של שמשון, ושמה שקצת אולי דיברנו גם על הסיפור הזה של המאה ואחת, מה יעקב מצפה מדן לעשות? איך דן יכול לנצח את, את המרכבות? בכל מיני, מה? פעולות קטנות, פעולות גרילה קטנות כאלו. מי יפעל ככה? שמשון. שמשון יהיה נציג שבט דן, שבעצם יהיה היחיד שעושה את מה שהשבט כולו היה אמור לעשות, כיוון שהוא יחיד, בסופו של דבר הסיפור הזה לא מצליח, והשבט לא עומד במשימה שלו ועובר צפונה, אבל זה אולי חלק מהסיפור. יש עוד שבט שמקבל תפקיד דומה, זה שבט גד. גד, גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. זה גם, לא נסביר את המילים, אבל יגוד העקב הזה שחוזר, אולי עוד איזשהו תהליך מאוד דומה של פגיעה אחורית מהעקב. מעניין שגד ודן, יש ביניהם קשר, שניהם הבחורים של השפחות, וכשמשה רבנו מברך אותם, לשניהם הוא משנה את הייעוד. והוא מדמה אותם לחיה אחרת. מנחשים הופכים להיות, אתם זוכר? הופכים להיות אריות. לגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד. ולדן אמר, דן, גור אריה, יזנק מן הבשן. אז נגיד כך, גד, אנחנו לא יודעים איפה הייתה הנחלה המקורית של שבט גד. כי אנחנו רק יודעים שהוא מקבל בעבר הירדן. דיברנו על זה שעבר הירדן זה בעצם אלטרנטיבה לשבטים שמשהו בנחלה בעבר הירדן המזרחי לא היה מספיק טוב. שבט ראובן שלא היה אמור לנחול מקבל בעבר הירדן. שבט גד, אנחנו לא יודעים מה, כנראה שלא לא רוצה, אולי לא מסכים לקבל את הנחלה שלו שמיועדת לו בעבר הירדן המערבי ובוחר להישאר בעבר הירדן המזרחי, ולכן גם הייעוד שלו משתנה למנחה שהופך להיות אריה. זאת אומרת, הוא כבר לא יושב על איזושהי דרך וצריך אולי לעזור לשמור על איזשהו מרחב בפעולות גרילה, אלא באמת תפקיד אחר, יותר לשמור על המרחב, מרחב שהוא שייך לו. אבל שבט, גם שבט דן מקבל אלטרנטיבה. אומר לו, משה, אם אתה רוצה להיות אריה, איפה תהיה? תזנק מאיפה? מהבשן, מאזור הצפוני יותר, וזה מה שדן עושה בסוף. הם מעדיפים מי להיות נחשים באזור השפלה, להיות אריה באזור הצפון, ולכן העיר שאותה המכבשות, זוכים לך מה שקוראים לה? לאיש, מה זה לאיש? אריה. נכון, זה חלק מהסיפור. יכול להיות ששבט גד היה אמור לקבל את האזור המזרחי, את דרום מזרחי, אולי אזור, אולי אזור, אולי אזור ההר, כאילו הדרך, דרך ההר או משהו כזה, אולי משהו דומה, או לשמור אולי על ה, אולי לשמור על הגבול הזה מכל שוסי המדבר, שזה איזשהו תהליך דומה שאנחנו פוגשים אותו אצל דוד המלך. אצל דוד המלך אנחנו פוגשים את גד הנביא, שאולי זה כאילו איזושהי בחינה של שבט גד שאמור כאילו לתפוס את התפקיד הזה. בסדר. אני רוצה לסיים אולי רק בדבר אחרון, בפסוקים שמסכמים את נחלת השבטים. בסדר, אם אנחנו ככה סוגרים את הסיפור הזה של, של כל השבטים, יש פה עוד מה לראות, אבל נתקדם. פסוק, אני חוזר ליהושע פרק י"ט, פסוק מ"ט. ויכלו לנחול את הארץ לגבולותיה, ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם. על פי אדוני נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת צרח בהר אפרים, ויבנה סירה את העיר וישב בה. אלה הנחלות אשר נכנו לעזר הכהן וישוע בינון, ראשי האבות למטות בני ישראל בגורל, בשילו, לפני אדוני, פתח אוהל מועד, ויחלו מחלק את הארץ. אז האמת יש פה ביטוי שחוזר בהתחלה ובסוף, מהו? איזה שורש של?
נחלות
של, כן, ויחלו לנחול את הארץ, ויחלו מחלק את הארץ. ביטוי שמזכיר לנו את איזה ביטוי? מה מזכיר לנו? ויחולו השמיים והארץ, זאת אומרת איזשהו משהו כבר בבריאת העולם. יש לנו עוד פעם שזה מופיע, בסיום בניית המשכן. ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, בשמות בספר פרק למטר. נראה שיש אולי איזשהו קשר בין הדברים. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך, חז"ל אומרים, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית. יש משהו בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מתוך איזשהו רצון, איזושהי תכלית. הוא מתאווה שתהיה לו דירה בעולם שלנו, בעולם התחתון. והדבר הזה יבוא לידי ביטוי, בסופו של דבר, דרך עם ישראל בארץ ישראל. ולכן, אולי ויחולו שמיים וארץ, זאת אומרת, סיום הבריאה, חז"ל אומרים, נגיד, על יום השישי, שמחכה למתן תורה. אולי אנחנו נוסיף את זה גם, של לסיום כיבוש הארץ לידי עם ישראל, זה עם ישראל נבחר להיות זה שמייצג את הופעת הקדוש ברוך הוא כאן במקום הזה. דבר אחרון שבאמת אולי איתו נסיים בהקשר הזה, זה יש פה איזשהו שינוי בתפקידים. מי מנחיל למי את הארץ? אז עד עכשיו ראינו שיהושע ואלעזר מנחילים לשבטים את הארץ. כאן קורה דבר מאוד מאוד מעניין. מי מנחיל למי את הארץ? בפסוק ממתת. ויכלו לכל את הארץ ליהודה ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם. יש פה איזשהו חילוף של התפקידים. אני אגיד אולי ככה, קודם כל סתם משהו הערה מעניינת, שעצם העובדה שיהושע לא יכול לקחת לבד. כאילו נחלה זה משהו שאתה מקבל אותו ואתה לא לוקח אותו. אולי זה קשור להבנה שארץ ישראל, אמרתי שהזכרנו אותה, שאני מכיר בשם הרב מדן, ככה שמעתי ממנו, שהוא אומר שאין לנו שום זכות על ארץ ישראל, יש לנו חובה עליה. זאת אומרת, מדברים הרבה על זכותנו על הארץ. זאת אומרת, אין לנו זכויות על הארץ. זה לא עניין של זכויות. זכויות זה משהו שאתה יכול לרצות, אתה יכול גם לא לרצות אותו. מה יש לנו? יש לנו חובה. חובה זה משהו שאתה לא בוחר בו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לוותר על כאילו שאלנו. אולי זה חלק מהסיפור פה שאתה צריך לקבל את זה, כאילו נותנים לך את זה ואתה לא לוקח, כי זה חלק מהסיפור שאתה מקבל איזושהי אחריות וזה, ואתה לא רק נותן משהו שלך. אבל חוץ מזה, אולי יש פה משהו מאוד יפה בסיום החלוקה. עם ישראל מתקדם פה ועובר להיות מהמקום הפסיבי, המקבל, גם למקום שכבר יכול לתת. יש פה אולי איזושהי התרוממות של עם ישראל כולו, בזה אנחנו סוגרים פה את סיפור הנחלות. זהו, נעצור עם זה פה היום, בעזרת השם פעם הבאה נראה את ערי המקלט, סיפור ערי המקלט.
תודה.